שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו שבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט הטורף, שטח פראי. הביקורת תחולק לשניים, שבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילר בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו. בחלק השני נהיה ספיילר לענתנו, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/sarcastim, האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim מגליטים C, בעברית sarcastim א' אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס את הפייסבוק שלנו, להשאיר שם הערות או מחמאות. שלום אורן.
אהלן, מעיינים.
בסדר, מה שלומך?
בסדר, אני כבר מזהיר, יש לי היום הרבה דברים להגיד.
בחדשות?
בכל מיני דברים, בכל מיני גזרות. לא, לא רק בחדשות. לא, דווקא לא המון בחדשות, אבל...
אז תקשיב, רק בשביל שיהיה לנו להמשיך את יומן המלחמה...
כן, אני משמח שאתה פותח בזה.
בדיוק, לא, ברור, תקשיב, היום חזר...
גולדין,
נכון, וזה לא יומן, 11 שנה, אני חושב שזה ציון דרך, נשארו לנו 3 ישראלים ועוד תאילנדי.
כן, מטורף, לא יומן שנגיע למצב.
לא, לא יומן, רק נגיד דרור אור ומני גודרג מבארי ורסר רן גואלי ממיתר, אומרים שיחזור עוד אחד, מעניין מי, ושמע.
אבל אמרו שגולדין היה חייל האחרון שהיה, אתה אומר רסן, אז יש עוד חייל?
הוא לא, אני חושב שהוא שוטר. אבל הוא גם נהרג בלחימה בשביעי באוקטובר. רציתי להגיד שכשזה התחיל, אני אמרתי על עשרות.
כן, של עשרות רון הרדים.
עשרות רון הרדים. אנחנו עומדים היום על 4, בתקווה שזה ירד. מדהים, מדהים, תשמע, באמת, משמח. למה זה משמח? משמח, ברמה שזה יכול לשמח.
כן, כן.
סגרת המעגל. טוב. עוד משהו על זה?
אם אתה מדבר על זה, אז אפרופו בדיוק מתקשר, יש סרט, לא זוכר, נזכרנו אותו, סרט על 3 החטופים הישראלים שנהרגו על ידי כוחותינו.
לא שמעתי עליו.
אוקיי, סרט...
הבן של איריס חיים.
כן.
ושמריז.
אלון שמריז וסל...
בדואי, כן.
כן, תלקה. אז סרט קוראים לו תהיה חזק.
וואלה.
זה הסרט. מביאים אותו דורון איראן, מככבים סלמה בלר, ג'אד הירש.
וואלה.
בתור, זה שתי דמויות אמריקאיות דווקא, ואז השלושת החטופים, זה שחר תבוך, משחק את יותם חיים, תומר מחלוף, משחק את שמריז, ווואל חמדון, משחק את הבדואי. וזה יוצא ממש השבוע כבר, ב-16-11, זה יוצא לסינמטק. בקרנת בחורה, אני מניח שיהיה בדרך עם ליווי של המשפחות אולי, ו-120-11 זה יהיה בבתי הקולנוע, והוא גם משוחרר לארצות הברית, במרץ, מרץ הוא הולך להיות גם בארצות הברית, אם כבר יש מסע פרסום כזה, והגיש אותו לגלובוס הזהב וכאלה, ולהשאיר את כל הסיפור, והשביעי באוקטובר, והכל בחיים, ועם זה, אז כן.
מדהים, מאוד משמח שעושים את זה, אני אראה את זה בעוד 10 שנים בערך.
שתוכל לראות אותו, אומר.
כן, כן.
אבל מעניין.
לגמרי וחשוב.
אם כבר על אקטואליה. לא, יש עוד משהו?
אתה עושה חיבורים יפים, תמשיך.
כן, אם כבר אקטואליה, אז יש לי עוד משהו שאקטואלי. דיברנו גם בזמן, אני אגיד את התעלילה, ואתה תגיד לי מה הסרט. סרט על פרקליט בצבא, שחוקר איזה אירוע, שהוא בעצם חוקר אירוע, שהוא האשם באירוע, והוא יודע... שהוא צריך לתפוס את עצמו, ולכן הוא צריך גם מצד אחד לקדם את החקירה, מצד אחד לחבל בחקירה, כדי שלא יגלו שזהו. והסרט הוא?
אני יודע את הסרט, אני יודע את המדים הלבנים, זה לא ברוס וויליס, אני לא מצליח להיזכר בשם.
קווין קוסטנר. ללא מוצא. הזכרנו את זה בהקשר של ג'ין אקמן, אתה זוכר שאני אמרנו שזה חסרים של ג'ין אקמן, שון יאנג, והפצרית, כן, אבל זה פשוט כל כך מתכתב.
יש שם את הסצנה שהם עושים שם... די פוקוס לתמונה שלו.
כן, כן.
והמדפסת מדפיסת.
שהוא יודע שלאט לאט התמונה, כמו שמורידים פעם תמונות באינטרנט, שלאט לאט מתבהרת, עד שיגלו, שם יש טוויסט, שהוא כאילו, אתה יודע, טוב, אפשר לגלות את הטוויסט מסרט לפני 30 שנה, כן, שהוא כאילו, הוא כאילו יודע שמנסים להעליל עליו, אבל, ולכן הוא מצד אחד יחסה, מצד אחד הוא יודע שזה לא הוא, והטוויסט בסוף שהוא באמת אותו מרגל רוסי, שכאילו העליל עליו.
כן, הוא אומר איזה משפט ברוסית.
אחלה סרט, יורי, אחלה סרט, יורי, איזה סרט יפה. ללא מוצא, כן. זה חדשות שקשורות לאקטואליה, אבל שקשורות לא אקטואליה.
יש מלא, כל החדשות זה אקטואליה בסוף.
כן.
אז בהקשר של החרם...
זה היה החדשה הבאה שלי, ותתחיל
את זה. בטח היה לך בדיוק את אותו דבר. הסרט הבא של יוסף סידר, הולך להיות סרט אקשן, או מתח או תרילר, משהו כזה, והוא גייס שתי שחקניות לסרט שלו. מריל סטריפ וסיגורני וויבר. כן?
כן, אוקיי.
מדהים. זהו, סוף החדשות.
אין חרם, אתה אומר, לפחות לא שלהם.
אבל אם כבר... יוסף סידר היה בפלוגה המקבילה לפלוגה שלי, כשהייתי חייל, אחרי הגיוס. ולא הכרתי אותו, כי הוא היה בפלוגה, אתה חייל, יש פלוגה, 100 איש, לא הכר. אבל אז יצאתי לקורס חובשים. הוא ישן מיטה לידי באוהל.
אוקיי.
והוא בחור, הוא בחור יוסף סידר, איזה בחור, איזה מצחיק, איזה יצירתי, ממש אהבת אותו.
יפה.
אז ישנתי 3 חודשים ליד יוסף סידר.
וואלה, אתה סלבריטאי, שרק עד לך.
יש לי, היו, מהצד השני, ישנו עוד 2 סלבריטאים, 3 חבר'ה מישיבת בית וגן, הוא בוגר ישיבה, בית וגן. 3 חבר'ה, עוד 2 סלבים, אולי אני אזכיר את זה בהזדמנות. אחד מהם התובע במשפט אולמרט.
וואלה.
כן, כן, כן.
טוב, חבל שאתה... טוב, בסדר.
טוב.
אם דברת על החרם, אז אתה זוכר, דיברנו על פארמונט, שיצאה נגד החרם, אחרי גם וורנר הצטרפו אליהם ויצאו נגד החרם, אתה פארמונט אמרנו שהמנכ״ל הוא היהודי, הבן של אליסון. אז מקורו בפארמונט, בעצם טוענים שיש רשימה שחורה של אנשי תעשייה אנטישמיים, שפארמונט לא רוצים, לא יעבדו איתם, הם עושים כאילו חרם נגדי, הם מחרימים,
כן, את מי שמחרים,
את מי שמחרים, ואת מי שאנטישמי,
שמח,
כן, אז הם עושים
ככה צריך להיות,
ואם כבר חרם, אז גם השבוע היה עוד סיפור מעניין, יצא איזו ידיעה שהשחקן של דייוויד קורנסוורת', שמשחק את סופרמן, יצא איזו ידיעה, הוא יהודי גם, ויצא ידיעה שהוא חתם על החרם של 4,000 שמחרימים את זה, ואז התברר שזה פייק ניוז. הוא לא מחרים ולא כלום, אז הכל בסדר.
יש סרטון שלא יושב וחותם, אבל...
ומחליף בגדים לסופרמן תוך כדי, כן. הסופרמן לא מחרים, זה ממש חשוב.
אני רוצה להגיד שאנחנו בשלב שאני רואה סרטונים...
ואתה כבר לא יודע אם זה אמיתי או לא.
ואני אומר, יכול להיות שאם הייתי מתעמק, הייתי מצליח לזהות אם זה פייק, אבל לא מעניין אותי להתעמק, אלא אני אומר, יכול להיות שלא, יכול להיות שכן, אפשר לדעת. אפשר לדעת. אתה כבר לא יכול לדעת.
אתה כבר לא יכול לדעת, זה נכון. אפרופו, לא יכול לדעת, אני מתקשר שוב, אפרופו, לא יכול לדעת. יש את Stranger Things. Stranger Things, אמרו לצאת עונה אחרונה,
מה, היא לא משודרת כבר?
עוד לא, בחודש, לא זוכר באיזה תאריך החודש, אם יוצא ב3 חלקים, חלק ראשון בסוף החודש הזה, חלק שני באמצע דצמבר, וחלק אחרון בראשון לינואר, נראה לי.
אוקיי.
אז א', 5 דקות ראשונות מהעונה יצא ביוטיוב, אפשר לראות, אפשר לשים לינק ביוטיוב, 5 דקות ראשונות של העונה של דברים מוזרים כפרומו, ואז התחילו עכשיו את הפרומושן לקראת היציאה של הזה, ויש איזה, יש את העיתון דיילי מייל, הבריטי נראה לי, שהוא ידוע כעיתון מפוקפק, כלומר יש לו הרבה ידיעות, אפרופו פייק ניוז, הוא עיתון של פייק ניוז, ואז הוא פרסם שדייוויד הרבור, זה אחד השחקנים הבכירים בסטרנג'ר סינגס, ומילי בוב בראון, שהיא אחד השחקניות הבכירות, היא 11, והוא משחק את כאילו האבא החורג שלה או משהו כזה, דיווחו שהיא התלוננה, השחקנית התלוננה, שהוא הציג והטריד אותה, ושהם ביחסים זה, וטובת אותו וזה, וכאילו היה... ואז אמרו, רגע, זה דיילי מייל, לא יודע אם זה נכון או לא, והיה כל מיני שמות, בפינת הגיא פינס שלנו, ובסופו של דבר, עכשיו יצאו בפרומו שנקראת הסרט, והם נראים best buddies, חברים, מתחבקים, ביחד, אומרים, זה לא כמו גל גדות והרנה הזאת שהיו רבות ולא סב, ופארמון דאגו להרחיק אותם שרק לא היו באותו פריים, אז פה הכל בסדר, אז כנראה שדיילי מייל did it again, כן, אז זהו. זה החדשות שלי להגיד.
מגניב.
כן, לא כזה הרבה.
נכון. טוב, אז בוא נעבור למה ראינו בשבועיים האחרונים.
יאללה.
אני כמובן אתחיל בפלוריבוס? פלוריבוס. פלוריבוס, משהו כזה.
כן, פלוריבוס.
פלוריבוס.
יש את השם בעברית, דרך אגב.
פלוריבוס.
יש את השם בעברית?
נו.
מתוך רבים אחד. זה השם בעברית.
זה השם בעברית, אוי ואבוי.
כן, מתוך רבים אחד.
כן, כי זה מגיע מהביטוי הלטיני, אחד מיני רבים, הלכתי לחפש.
נכון, אי פלוריבוס אונום. כן, בדיוק.
אני מניח שראית את 2 הפרקים הראשונים.
כן, כן.
יוצר הסדרה, וינס גיליגן, שיצר את Breaking Bad ו-Better Call Saul, עם Better Call Saul היה עם ריה סיהורן, ששיחקה שם את קים וקסלר, ועכשיו היא משחקת את קרול סטורקה. סטורקה, שהיא סופרת של רומנים פופולריים זולים. בוא נתחיל בזה שזה באפל טיווי, היו פרומוים מגניבים, פרומוים כאלה של 20 שניות, חצי דקה, באחד מהם רואים מישהי עם קופסת דונאטס, מוציאה דונאט אחרי דונאט, ומלקקת אותם, מלקקת ומחזירה. מלקקת ומחזירה. ואתה שואל את עצמך, איזה מין סיפור יכול להביא מישהי לנהוג ככה? כזה. זה מיד אלא את רף הציפיות הפרומואים האלה. בקיצור, אני אגיד משפט של הדקה הראשונה של בפרק הראשון, יש את פרויקט SETI, Search for Extraterrestrial Life, שזה...
שפעם הפחשבים שלנו שימשו לעזרה שאתה, אתה זוכר? כן. מי שרצה, היה מתקין.
כן, בעיקרון יש מקאמים או צלחות לוויין, שקולטות שידורי רדיו מהחלל החיצון. קונטקט, בקונטקט היה... יש באמת סיגנל שנקרא The Wow Signal, כי ב-1970 זיהו איזשהו סיגנל, איזה פאטרן, ואז החוקר כתב ליד זה וואו. אז קראו לזה ה-Wow Signal, ועל זה בנוי כל הסרט קונטקט, נכתב על ידי קארל סייגן, משחקת ג'ודי פוסטר. בקיצור, אז זה מתחיל בפרויקט SETI עם הלוויין, לא עם הלוויינים, אלא צלחות לוויין. מישהו שם מזהה סיגנל מכוכב לרחת מרוחק, והסיגנל הזה משנה את העולם. זה הפרמיס של הסדרה, לא אמרתי שום דבר. ציפיות גבוהות, הטביעת אצבע של גיליגן מאוד מאוד ניכרת. ההתמקדות בפרטים הקטנים, אתה יודע, כל העולם עובר שינוי. אז אתה יכול לספר על השינוי, זה דרך המאבק בין מעצמות, והכלכלה שמשתנה, והטכנולוגיה משתנה. גיליגן לא מספר את הדברים האלה. גיליגן מספר על הזבוב, על הקופסה של הפיצה, על הפקק של הבקבוק. זה הסיפורים של גיליגן. וזה, זה, זה הטביעת האצבע שלו, וזה, זה דרך ממש מעניינת לספר את הסיפור. תמיד יש קטעים עם פסקול מעליות. אם היית מראה לי פרק ולא היית מראה לי מי היוצר, הייתי אומר, זה, זה כמו Breaking Bad. זה אותו דבר. ריה סיהורד משחקת באמת נפלא. התנועת מצלמה מעולה, בדרך כלל עוברים מהקרוב לרחוק, מהרחוק לקרוב, הכל מדויק. מקבל 100 ברוטן טומטוס, 9.1 ב-IMDb, אני לא יודע איך זה עומד לגבי הסטנדרט שלך ב-IMDb.
לא, IMDb בסדרות הם קצת שונים מסרטים, אני בסדר.
9.1, 9.1. Breaking Bad היה 5 עונות בין 13 ל-16 פרקים לעונה. Better Call Saul היה 7 עונות, 10 פרקים לעונה. פלוריבוס, 9 פרקים בעונה הזאת. כמות הפרקים לעונה יורדת.
וכבר הושרה לעונה שנייה.
כן. ואתה יודע, לפעמים אני חושב, האם אני מתגעגע לסדרות של 22 פרקים לעונה? אני לא יודע.
24?
יש לזה יתרון, יתרון של אתה יכול לספר סיפור יותר עמוק, בתמיד יש פרקים באמצע שהם פילרים, שהם סיפורי צד כאלה, פחות מעניינים, אבל בקיצור זה נראה מאוד מבטיח, שני פרקים ראשונים ממש ממש טובים, משחק טוב, וינס גיליגן טוב, אני מאוד מאוד ממליץ, אפל טיווי פלאס.
כן, אני מסכים, כן, אני מסכים, אפשר להזכיר שגיליגן התחיל בתיקים באפלה, זה היה התחלה של לפני זה, והסדרה הזו הרבה יותר דומה לשילוב של תיקים באפלה, עם טווילייט זון ואולי מרה שחורה מאשר...
עם ברקינג בד.
ברקינג בד, אבל כן, והיא נוגעת בהרבה שאלות פילוסופיות, על עושר, על בחירה חופשית, על בינה מלאכותית, על אידיבידואליות ומת שייכות, בדידות, מוסר, ועוד ועוד ועוד. נשוי מאוד יפה, מעורר מחשבה, ממש מעורר מחשבה.
אני לא ראיתי בינה מלאכותית.
אני חושב שאפשר להגיד
שכן. אולי יגיע.
מאוד מעורר מחשבה. אמר, דיברנו על השם, שזה מלחם בתוך רבים, ודרך אגב, זה היה המוטו של ארצות הברית, שארצות הברית הוכדה לאיחוד המדינות, זה היה המוטו שלהם, אי פלוריבוס, זה.
בסוף הפרק שני כבר אפשר להבין מאיפה מגיע השם עושה.
כן, כן. והיא נראית מעולה, כמו סדרות שלה, ב$15 מיליון לפרק.
טורף. רואים את הכסף על המסך.
רואים, רואים. והיא התחילה מסקרת, אתה יודע, מישהו פעם אמר שהמדד לפיילוט טוב, אם הוא רוצה לגרום לך לראות הלאה, והפיילוט פה מעולה, זה הזכיר לי אפילו את עבודים, כשהיה גם פיילוט
למרות,
מעולה, למרות שיש... פיילוט שמסקרן. כן,
אבל למרות שיש סרטים עם פיילוט טוב, ואז מהפרק השלישי, אתה אומר,
נכון, כאילו, אני... פה עבודים.
כן, בדיוק. אני מניח שזה לא יהיה ככה פה.
נכון, כן. אני ממש מחכה לפרקים הבאים.
כן, לגמרי.
אחלה סדרה.
לגמרי, נכון. כן. אז זה פלוריבוס באפל, עוד סדרה באפל שראיתי נקראת The Last Frontier. לא הייתי מדבר על הסדרה הזאת, לולא הייתי קורא עליה ביקורות טובות. במקום אחד ראיתי שכותבים שזה הסדרה הכי טובה של אפל, ובמקום אחר ראיתי שהיא עקפה את Slow Horses. עכשיו, Slow Horses ראיתי את העונה החמישית, לא דיברתי על זה, כי אתה יודע, אמרתי, מי שראה 4 עונות בטח יודע שיצא העונה חמישית ויראה את זה, ומי שלא ראה עד עכשיו לא יתחיל בעונה החמישית, אז לא דיברתי. העונה הזאת הייתה ממש נוראית. ממש, ומאוד אהבתי לראות.
איזה עונה?
עונה 5.
אוקיי.
עונה 5 של Slow Horses, Slow Horses, הייתה ממש ממש נוראית. אני אתאר לך סצנה אחת, אולי מהפרק האחרון, אני לא יודע, אבל זה לא משנה. זה עובד ככה. בוא, אני אנסה. כלומר, הפרמיס, ברור לך, יש שם את, איך קוראים לו?
גרי אולדמן.
גרי אולדמן משחק את סוכן חשאי בסוכנות הביון של אנגליה, אנגלית, והוא כזה זקן, וסילקו אותו לסלו האוס, ועם כל החלקאים והנתקעים, והוא כזה צב, זקן, חכם ואיתי, וכולם ארנבים, ויש לו מכונית צהובה חבוטה, וכולם ארנבים עם מכוניות שחורות מהירות, אבל הוא כזה חכם, הוא מגיע לפני כולם. ממש ככה. ואז יש שם איזו סצנה שהם צריכים לתפוס את הבחורה הצעירה, לא יודע, טרוריסטית, אז הוא משכנע, שהיא באיזה חדר או בית, והוא משכנע את המזכירה שלו, שהיא כזה בחורה מבוגרת, נעליים, עקב עבה כזה, שהולכת לאט לאט, והוא שולח אותה להיכנס לבית ולשכנע אותה לצאת. ואז היא נכנסת לבית, ואז טרוריסטית, עכשיו מגיעים לשם כל הסוכנים של ה-MI5, והבחורה הצעירה מיד לוקחת את המזכירה, שמה לה אקדח לראש, ויוצאת איתה החוצה, ואומרת, אתם לא יכולים לעצור אותי, אם תעצרו אותי, אני יורה במזכירה, וככה מצליחה לחמוק מהם, ואיזשהו שלב זורקת את המזכירה, ובורחת בריצה. וכל הסוכנים רודפים אחריה, והיא רצה בין הסמטאות שם באנגליה, ורצה, רצה, 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 מגיעה לסמטה, פונה ימינה, עומד שם גרי אולדמן, שם לה רגל. כאילו הוא ידע בדיוק.
מה הולך לקרוא, זה המשחק.
כמו שאמרתי לך, הוא צו איתי זקן, אבל הוא מגיע לפני כולם לנקודה, שם, יופי. איכשהו שם לה את הרגל ותופס אותה, מגיעים לסוכנים וזה, 10 שניות אחר כך מגיעה המזכירה. ואומרת, אתה ידעת שזה מה שיקרה. עכשיו, אני חושב לעצמי שנייה, הבחורה הצעירה הזאת עם הנעלי התעמלות, היא רצה כבר 3 דקות בין כל הסמטאות, איך המזכירה עם הנעלי עקב הצליחה להגיע לשם 10 שניות אחר כך? וככה כל העונה הזאת נראית ככה, וכלומר השתיק הזה של הצו הזקן היה מגניב בעונה הראשונה ובעונה השנייה ובשלישית, אבל די, נגמר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה כבר לא חכם ולא מעניין, ונמאס, ממש הייתה סדרה נוראית. אז עכשיו מגיע Last Frontier, שאומרים שזה עקף את ה-Slow Horses, על מה זה Last Frontier? מטוס שלוקח אסירים לבית כלא, מתרסק באלסקה, ועכשיו מסתובבים באלסקה אסירים, בראשם נבל אימתני ומפחיד, והם מסתובבים בערבות השלג באלסקה, כשיש שם איזה שריף מקומי נמרץ שרודף אחריהם, ואחרי הנבל הראשי, ולכן ראיתי את הפרק הראשון, שהיה יחסית בסדר, ואז הפרק השני שהיה נורא, ואז הפרק השלישי, ואני, בדרך כלל אתה מתחיל, עונה, ואתה אומר, אני אסיים עד הסוף, נשברתי, אני כבר את הרביעי לא ראיתי, זה פשוט לא סדרה טובה, אני לא מבין איך מישהו חושב שזה סדרה טובה, אנשים מתנהגים בצורה מאוד מטופשת, מאוד לא הגיונית, מדברים בקלישאות שחבל על הזמן, כשצריך למהר, הם לא ממהרים, לפעמים יש עצירות כאלה מוזרות, לא אמין, זה ממש מוזר שאלה הסטנדרטים של אפל, ממש, זה ממש נראה כמו נטפליקס, ואני אגיד עוד משפט אחד לסוף הפרק השני לדעתי, כשאתה משחזר סצנה משבעה חטאים, בצורה כל כך כל כך גסה, זה לא רפרנס, זה העתקה גמלונית. זה ככה, ולא שרדתי את הפרק השלישי, אם אתה רוצה לראות 2 פרקים, לראות העתקה משבעה חטאים, אתה מוזמן, אבל זה לא שווה את זה. אז זה גם כן The Last Frontier באפל TV פלאס. שעכשיו שינו את השם שלהם, נכון? לאפל TV.
אפל TV, אין את הפלאס. וגם את הלוגו שינו קצת לזה.
יש לו גם צבעים.
הם עשו, ראיתי איזה קטע קצר שהם הסבו, איך הם צילמו את הלוגו. כי הלוגו, כשאתה מתחיל לראית, כמו בנטפליקס, אתה דם עם הפסים, אז באפל, כשאתה עושה את זה, רואים את הצבעים כאלה מתחלפים. והם עשו את זה, זה לא במחשב, זה פיזי, הם עשו עם מנסרות כאלה ואורו, זה מזין את המצלמה, הם עשו את זה ממש פרקטיקל, את הקטע של הצבעים על הזה.
אתה אמרת לי איך קוראים לכנס השנתי של נטפליקס?
תדום.
תדם, כן. אז יש גם ל-HBO, ובטח יש לאפל ולטיסטי, יש להם את ה... שמעתי פודקאסט מגניב על הצליל... שיש בכל סרטוני הטיק טוק, בסוף אתה רואה את הלוגו של טיק טוק, ויש כזה טרן, כזה. שמעתי פודקאסט, איך הם בחרו את הצליל הזה, כמה כסף, כמה מאמץ, כמה הם השקיעו, בלייצר את הצליל הזה, ואז הם רצו להגיד שזה הצליח, שתוך איזה חודשיים, 500,000 איש הכירו את הצליל, ואז הם שאלו, אתה מכיר את הצליל בסוף האינסטגרם? ואז, לא, אבל יש, גם לאינסטגרם יש, בטח שיש.
אני לא הצליח, אתה רואה.
בדיוק, הנה, אתה רואה, זה לא הצליח.
אבל אני אגיד לך מה הצליל של הודעה ב-ICQ, אתה זוכר את זה עד היום, נכון?
כן, ברור, ברור, אם אני אשאל.
שאני זוכר, אפרופו דיברתי על ה-ICQ.
היה לי שנים שמשכתי את הוואב הזה לתוך אימיילים אחרים, הייתי מכניס את זה שיהיה לי את
התוצאות. אז אני זוכר, זה היה שהם ראו חברים שלי, אז הייתה איזו ידידה של אחד החבר'ה מה-ICQ, שהיא הקליטה את ה... והם השתמשו בזה, זה היה הוואב, היה מקורי.
כן, כמעט עשו את אותו סקר ומחקר.
בדיוק.
טוב, נעבור לסרט האחרון שראיתי שנקרא סטיב. שמעת על זה? עם קיליאן מרפי.
לא.
הבמאי זה טים מילנטיס, אני חושב, וקיליאן מרפי עשה את, הוא היה אופנהיימר, עם במאי כריסטופר נולן, סרט ענק, גדול, עתיר תקציבים, קיבל אוסקר. ומאז הוא עשה שני סרטים. שניהם עם הבמאי טים מילנטיס, קיליאן מרפי עשה עוד שני סרטים, אחד נקרא Small Things Like This, דיברתי עליו, הוא היה קורא פחם שמזהה איזה עוול שמתבצע בתוך בית יתומות, משהו כזה, והסרט הזה הוא גם כן סרטים ממש ממש קטנים, שזה מדהים, כאילו אחרי אופנהיימר, בסרט הזה הוא מנהל בית ספר, קוראים לו סטיב, פנימיה לנערים, מרקע קשה, חלקם עם עבר פלילי, אתה מחייך.
לא, 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 נזכרתי משהו.
אוקיי, אוקיי. בקיצור, זה בית ספר כזה של סוף הדרך, כאילו, לסטופ, כאילו, זה התחנה האחרונה, כאילו, אם נער מגיע לשם, מפה זה כבר כלא, כאילו, אין דרך אחרת. והסרט הוא על 24 שעות בבית ספר הזה, 24 שעות כאוטיות לגמרי, מצד אחד, יש בלגן עם איזה כמה תלמידים מופרעים, ואלימות, ומורה בעייתית, ומורה חדשה שמגיעה, ולסטיב יש כל מיני בעיות, ובתוך כל זה מגיע צוות חדשות, שבא לצלם יום בבית ספר, וזה מכניס המון 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 לחץ, וזה כאילו, זה לא בריל טיים, כי זה סרט של שעה וחצי, אבל זה ממש, זה כאילו חצי דוקומנטרי, אבל זה לא. וזה סרט, אני קורא לו סרט, שאין בו אנשים יפים, זה לא סרט אמריקאי, זה כולם דמויות רגילות, ככה נראים האנשים באמת, המשחק הוא מאוד מאוד חזק, אבל כי הוא סרט מאוד קטן, הוא מאוד קטן, הוא קצר, אני חושב שהוא שעה וחצי, הוא מאוד חזק, מנסה לדבר על המון 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 נושאים שקשורים, אתה יודע, לאופן הטיפול, בנוער כזה, לפעמים הסרט הוא קצת אובר דרמטי, אני חושב שגם יש תחושה שהוא מנסה להיות סרט מאוד מאוד חשוב, שמדבר על נושאים נורא נורא חשובים, וזה קצת פוגע, אני חושב שמי שמצליח להוריד את הסרט לקרקע המציאות, ולהיות נורמלי יותר, זה קיליאן מרפי במשחק המאוד מאוד חזק שלו, אני חושב שהוא מצליח להפוך את הסרט לסרט מעניין, אתה יודע, למתעניינים בלבד, כאילו סרט למטיבי לכת, לא הייתי שולח כל כן. אחד לראות את זה, זה בנטפליקס, קוראים לזה סטיב עם קיליאן מרפי, וכן, אתה יודע, חצי המלצה כזה, סרט מעניין. אוקיי. זהו, אלה שלושת הדברים שאני ראיתי.
למה צחקתי?
כן.
הילדים קנו לי, והיום הולדת לפני איזה שבועיים, משחק שנקרא I'm Your Movie.
אוקיי.
I'm Your Father, I'm Your Movie.
כן.
וזה משחק קלפים כזה שיש לך לפי קטגוריות, אתה זורק קובייה, יוצא קטגוריה, ואז זה על סרטים, כל המשחק, ובכל קטגוריה יש איזה משימה, יש שתי קבוצות, אתה מתחלק שתי קבוצות, ויש איזה משימה שצריך לעשות, אז נגיד, זה יכול להיות שיש לך איזה שם של סרט, אתה צריך לזמזם איזה שיר מהסרט, ומישהו צריך לנחש מהסרט, או שיש טריוויה, או שיש, אתה צריך להמחיז את הסצנה מהסרט, או שצריך להקריא איזה מספר, הכל, וכאילו,
נחמד.
בשביל, בשבילי. ואז, אז היה, אחד הזה היה אופנהיימר, ואז צריך להמחיז סצנה, תמיר אתה, אז אמרת, אופן היה הודעה שראה לי, הם משתגעים, לפעמים, יש שאלות טריוויה, הם קוראים את השאלה, וזה multiple choice answer, הם קוראים את השאלה, ואני אומר את התשובה, הם לא צריכים להקריא את התשובות שאני אדע, איך אתה יודע את זה?
יפה.
מצחיק מאוד.
טוב, מה אתה ראית בשבועיים האחרונים?
ראיתי כמה דברים, אז אני אתחיל, אני אסתדל מהר. סדרה ראשונה, סדרה בערוץ 12 שנקראת נוטוק, שמעת על זה?
בטח, של רועי עידן.
רועי עידן, מי שעשה את מנהיק. רועי עידן ונעד בשיר. אז דרמת מתח, אפסודות על טבעיים, מתרחשת בחברה הדרוזית, שמעת, ראית גם או רק שמעת?
לא, רק שמעתי.
אוקיי. מתרחשת בחברה הדרוזית, נוטוק, המקור השם זה אמונה דרוזית בגלגול נשמות. יש תמיד הסיפורים האלה שפעם לכמה זמן, היה פעם גם הכתבה של אמנון לוי הזה, על איזה ילד בן שנתיים שהתחיל לדבר אנגלית, אתה יודע, אומרים את זה גלגול נשמות, ולא שהוא ראה הרבה בטלוויזיה. אז העלילה זה מאיה ורמי, זוג הורים דרוזי מודרניים, הוא הייטקיסט, היא רופאה. יש להם ילד בשם דניאל, או דניאל, שמתחיל לדבר על המשפחה הקודמת שלו. הוא כאילו עובר נותוק. אז הקווי העלילה הם גם על המשפחה הזאת של רמי ודניאל, מאיה ורמי ודניאל, וגם על המשפחה השנייה שלו שהוא נזכר בה, שהיא הקודמת, שהם משפחה של מבריחי סמים ממנהרות בסוריה. כאילו ממג'ד אל שמס. משחקים שם לוסי איוב, נורמן איסה, עוזאבי, אורל צברי ועוד דמויות. הסדרה, זה נחמד כי סדרה כאילו בפריים טיים, אבל היא דוברת גם עברית וגם ערבית. והיא מביאה קצת מתוכחי החברה הדרוזית שהסגורה, ואתה יודע, קצת אומרת, זה לא רק פיתה עם לבנה בשישי בקניון, זה יש עומק יותר גדול. סך הכל סדרה טובה, מעניינת, משמשת בגימיק של גלגול נשמות, יותר כדי לדבר על העדה הדרוזית ועל מקומה בישראל, ולא דווקא על היסוד האל-טבעי הזה של גלגול נשמות, שהוא כמובן גם נוכח שם. זהו, סדרה טובה, בערוץ 12 נותוק, אז אני ממליץ, ורואי עידן מנסה, מנאיקה הייתה סדרת מופת לדעתי, אז... כן. אז גם זאת היא מאוד...
מעניין שזה מתכתב טוב עם התקופה, אתה יודע, הכיבוש של החלק של הר הדרוזים בסוריה וזה.
בדיוק, כן. והאיחוד משפחות מול הדרוזים. כן. אז זה היה הסדרה הראשונה. סרט שראיתי בקולנוע, בוגוניה.
וואלה.
אז זה הסרט חדש של יורגוס לנטימוס.
שאני לא רואה סרטים שלו.
כן, אני מבין גם למה. בכיכובה של אמה סטון וג'סי פלמונט.
פעם שלישית אמה סטון? עם יורגוס לנטימוס?
רביעית.
המועדפת. לא, אבל כאילו בשנתיים האחרונות.
כן, היה מועדפת, היה kind of kindness, והיה רגעים של חסד.
נכון, נכון.
זה כבר רביעי. במרכז העלילה פה זה שני צעירים, שהם קצת אובססיביים לגבי תיאוריות קונספירציה, הם חוטפים מנכלית של חברה ביוטכנולוגית, שהם משוכנעים שהיא חייזר שמטרתו להשמיד כדור הארץ. זה העלילה. זה עיבוד לסרט קוריאני של במאי בשם ג'ונג ג'ון האון מ-2003, שגם הוא היה אמור לביים את זה, את הסרט הזה, לפני שהוא בסוף עבר ללנטימוס. בוא נגיד ככה, מי שמכיר את החולנויות של הסרטים הקודמים, יכול מראש לנחש את הסוף. בדרך הקולנוע בר אמר לי, ברוך השם, ואמרתי לו, וואי, אתה צודק, וזה הרסתי את הסרט, אבל בסדר.
אבל זה סרט שמבוסס על סרט קודם, אז זה לא קשור ללנטימוס.
אני לא יודע, לא ראיתי סרט הקודם, אני לא יודע בדיוק אם זה בדיוק אחד לאחד אותו דבר, אבל הטביעת אצבע שלו מאוד ניכרת שם. יש כמה דברים נחמדים להגיד לסרט. דבר ראשון, כמו קצת אמה סטון שם בקרחת, כמו שרליז טירון במקס הזוהם, או דמי מור ב-G.I. ג'ן.
סיגורני וויבר. בנושא השמיני.
כן, אז פה יש לך עוד שחקן גדולה שמופיעה עם ראש מגולח, שזה נחמד. ג'סי פלמונס ועוד תצוגת משחק מופלאה, ויש גם שחקן אלמוני בשם איידן דלוויס, שמשחק כאילו את המשוגע השני, שהוא משחק בחור על הרצף, והבחור הזה בעצמו, איידן דלוויס הזה, הוא לא שחקן, הוא מישהו כזה סוף ששחקן מתחיל, הוא חובב, שהוא הביא אותו זה, והוא באמת נמצא על הרצף, אז הוא לקח מישהו על הרצף, לשחק מישהו על הרצף, שהוא בכלל לא שחקן, נחמד שבמים מביא הזדמנות, והוא משחק מאוד יפה. עכשיו, כמו כל צירה של יורגוס, היא כמובן למטיבי לכת, דימוי גוף, צנות קשות לעיגול, דם, גרוטסקיות, אתה יודע, הוא מתאמץ לגרום לך אינוחות, כאילו, אתה יודע, זה חלק מהקטע שלו.
ומצליח, הוא מתאמץ ומצליח.
כן, מתאמץ ומצליח, זה חלק מהקטע. אתה יודע, בסוף זה סטירה שנוגעת בהרבה מהחולי של העולם המערבי בכלל, ואמריקה בפרט, תיאוריות קונספירציה, יחסי כוחות בין מעבדות ומינים, קורפורייטים, אינסלים, שדיברנו על זה, שזה התרבות של המתנזרים, יחסי מין שלא מרצון, שזה מקושר גם לאלימות כלפי נשים, שסע תרבותי פוליטי, אלימות, כל מה שאתה רוצה מהחולי החברה. שם הסרט, בוגוניה, מתייחס לאיזו אמונה במיתולוגיה היוונית, שדבורים נוצרות באופן ספונטני בתוך גבייה של פרה, או של שור.
אוקיי.
זה הפירוש השם, זה גם מתקשר לתיאוריות ומיתוסים. הוא סרט פחות קיצוני ופחות אלים ומטורלל מהיצירות הקודמות של יורגוס, אבל הוא בהחלט לא במיינסטרים, אבל מי שרוצה, נגיד, לחפש את הסרט הראשון לראות של יורגוס, הייתי הולך על זה, כי הוא הכי פחות נוראי עם הסרט שלו, הוא יחסית קוהרנטי, קו העלילה יחסית ליניארי, הוא לא מופרע בקיצוניות, הוא מופרע, אבל אז כאילו, מי שרוצה לנסות פעם איך נראה יורגוס לנטימוס, ללכת להארדקור, הארדקור, הארדקור, אז זה זה.
כן.
זהו, אז זה לגבי בוגוניה.
לי, באופן אישי, כשאתה מכיר אותי, לראות?
לא.
אוקיי, תודה. תודה, אני מודה לך. אוקיי.
אוקיי, אני אמשיך. נטפליקס יצאה עונה שנייה של הסדרה רק לא זה. Nobody Wants This, זה עם הרבי. אז עונה שנייה, קומדיה כלילה של נטפליקס, הרב היהודי המקסים, והחתיך וחברתו השיקסה, משחקים כמו בעונה הקודמת, קריסטן בל ואדם ברודי, הם חוזרים לאותם תפקידים מהעונה הקודמת, זה 10 פרקים, פחות מחצי שעה כל פרק, אז די כליל, זה סדרה כזאת, כלילה, חמודה, בינג'ית, נוגע במערכות יחסים, משפחות, יהדות, רב וזה, סט רוגן משתתף בעונה הזאת, בתפקיד של איזה רבי באיזה בית כנסת למתחרה, זה לא יצירת מופת מורכבת כזאת, זה סדרה כלילה, וגם היא פחות מקורית לזה עם העונה הקודמת, העונה הקודמת הייתה חדשנית, כי זה יצר משהו פעם ראשונה, פה ממשיכים את אותם שטיקים, זה עדיין סדרה שכיף לצפות בה, אבל היא כלילה מאוד, כאילו אם אתה חפש בינג' כליל, סבבה, אבל לא איזה משהו תורה איתו מבט.
אוקיי.
דבר הבא, אם כבר בסדרות, דיברתי כבר על סדרה ישראלית נוטוק, אז יש עוד סדרה ישראלית חדשה בערוץ 11 פעם, כאן 11 שנקראת מקום שמח.
לא שמעת.
לא שמעת. אז זה נועה קולר, נועה קולר שהביאה לנו את חזרות.
כן, שמעתי עליה. אוקיי,
יפה. אתה יודע, יש את הסדרות שמדברות מאוד לחתך גיל מסוים, כמו שהיה לנו פעם את, מה זה, היה דוסון קריק לבדי נוח, זה היה בברלי
30 איס, ומשהו.
30 ומשהו, מלרוס פלייס בשמו מקום. כן. אז זה סדרה ישראלית שהיא מאוד מתאימה לפלח גיל מסוים, של כאלה גילי 40-50.
באמת?
כן.
אוקיי.
מלבד קולר משחקים פה אביו פנחסוב, טיקי דיין, עידן חביב ומורן סטביצקי, חוץ מנועה קולר, אף אחד מהם הוא לא שחקן כזה הארדקור, אתה יודע אם כזה, אבל משחקים מאוד יפה, לא, אולי טיקי דיין, כן.
טיקי דיין. כן.
נושא, אתה יודע, גילי 45 אמרתי, אז זה קשיים בזוגיות, ניסויים שחוקים, הורים מזדקנים, דרמה קומית מתוקה מרירה כזאת, המשחק משובח. והטקסטים מעולים, ממש מעולים, סדרה חכמה, תענוג לצפות בה, אני מאוד אוהב את נועה קולר, והסדרה הזאת היא, אתה יודע, כולם אמרו למה לא היה חזרות עונה 2, כי אז אתה זוכר את ריקס, תפסו אותו, לא זוכר מה היה, הייתי משהו מיני, לא זוכר מה היה, כן, אז היא עשתה ספין אוף אחר, משהו אחר, ואחלה, אחלה.
טוב, יפה, שתי סדרות בכאן 11.
לא, התחלת בקשת 12.
נוטוק
זה... נוטוק קשת 12.
זה לא כאן 11?
לא.
התבלבלתי עם הנייק.
כן. דבר אחרון, אבל כאן, דבר אחרון בכאן 11, האמת שזה שתי דברים, אבל הם קשורים אחד, אחד בכאן 11 ואחד ב-12, אם כבר זה, היה בשבוע האחרון 30 שנה לרבין. אז יצאו המון תכנים ל-30 שנה, אז ראיתי שתי, אני לא חושב שאני אראה, אבל איכשהו במקרה התגלגלתי וראיתי שני תכנים, אז היה דוקו אחד בכאן 11 שנקרא היינו שם, זה, אמרו שזה סדרה, וזה פרק ראשון של העונה הראשונה, אני לא יודע אם יהיו עוד פרקים, אז יכול שיהיו עוד, אבל זה כאילו, בחרו לצאת על הרב עם תור הפרק הראשון. זה דוקו שכולל רעיונות עם אנשים שבעצם היו חלק מהיום של רבין ברביעי ל-11. אז הם מתחילים איזה זוג חברים שהגיעו אותם בבוקר ארוחת בוקר, ואחרי זה הנהג שבא לקחת אותו והדוברת שהייתה איתו בזה, וחיים רמון שאיכשהו התגלגל גם לעצרת. אז מדברים עם כל אחד מהם, וכל אחד נותן את הזווית שלו על מה היה לו עם רבין באותו יום. זה עובר כרונולוגית פחות או יותר על היום עם האירועים, וכולל גם קטעים מהעצרת, ומסתיים גם כמובן בסרט שצולם שיורים ברבין, והחקירה, אמרתי, החקירה של יגאל עמיר, או לא אמרתי, זה החקירה של יגאל עמיר, ויש את הקטע הזה של חוזרים לקטע של איתן עבר יוצא להודיע בבית חולים, ושני דברים תפסו אותי חזק, א', שאתה רואה את הקטע הזה, עדיין שאני רואה את זה היום, את הממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, זה הופך לי את הקרביים, כאילו, זה עושה לי צמרמורת.
ישבת מול הטלוויזיה?
הייתי על הליכון תוך כדי ריצה.
ראית קוקו דייל דנדי?
אם ראיתי קוקו דייל דנדי, בטח.
לא, נו, זאת השאלה, איפה היית ברצח רבין?
ברור.
ראיתי קוקו דייל דנדי.
וואלה.
בטח. זה מה שאני ראיתי.
זה מה שהיה בטלוויזיה?
זה מה שהיה בטלוויזיה, עצרו את הסרט באמצע.
וואלה, אני לא זוכר מה ראיתי, אבל הייתי בבית. הייתי בבית, אני זוכר גם הכוח הדוחף היה ברצח רבין, הייתי בבית. באותו בית אני גר היום, למעלה, איפה שבר היום.
שאל אנשים איפה היית, שאל אנשים הם זוכרים שהם ראו את קוקו דייל דנדי, כי זה מה ששידרו בטלוויזיה.
מעניין. תכתבו לנו. בקיצור, זה היה, אתה יודע, הופך מאיים, והדבר שהשתפסתי חזק, איתן עבר, שהוא יצא להגיד את זה, אני פעם שעה ראית הקטע הזה שוב, ופעם שעה שמתי לב בקטע הזה, שאיזה קור רוח היה לו.
באמת?
הוא יוצא, אתה יודע, אחרי אירוע כזה מטלטל, שהוא גם חבר קרוב, והוא יוצא, והוא אומר, איפה התקשורת? תביאו בבקשה את כל התקשורת. והוא לא ישר בא להודיע, ומחכה שיגיעו, והוא משתיק את האנשים, רגע, חבר'ה, יש לי הודעת, יהיו רגע בשקט, והוא עוד פעם חוזר על זה, וכבר התחילו, אתה יודע, צעקות שם, וזה, וביבי רוצח, וכל מיני זה, וצילמו את כל הזה, והוא אומר, חבר'ה, תהיו בשקט, יש לי הודעה, וזה, וכאילו, ממש אומר, ואמרתי, איך הוא לא, איך הוא לא מתפרק, איך הוא לא ישר יוצא להגיד, איך הוא חיכה, והוא לא יודע איפה, דקה שתיים, שהוא כזה מסדר את העניינים, וקורא לתקשורת ומשתיק את האנשים, ועד שהוא יוצא בהודעה הזאת, כאילו.
מדהים.
כן, זה היה דוקו אחד, היינו שם, והשני היה בערוץ 12 במשמרת שלי. ראית את זה?
קטעים, קרמי גילון.
כן, אז זה דוקו על קרמי גילון, מדרכו בשבק, דרך היחידה היהודית, ושהוא היה אחראי עליה ועד לרצח. וגם סיפר את כל הסיפור האישי שלו, הוא גם, המשפחה שלו מאוד דרגית, חולי סרטן מכל הכיוונים. כולל הוא עצמו, וגם יצאו שם כל מיני מפגשים נדירים של, הוא חזר, מסתבר שהוא מאז הרצח, הוא לא היה בכיכר, 30 שנה הוא לא הגיע, לא היה לו את היכולת להגיע לכיכר, והוא אמר, עכשיו הוא בא פעם ראשונה מאז לכיכר, והוא אומר שזה גם תהיה פעם אחרונה שלו, הוא לא מתכוון לחזור אי פעם, עוד פעם, ויצרו לו כל מיני מפגשים ודיונים, עשו לו מפגשים, הוא לא פגש את המאבטחים של רבין מאז, הוא לא...
וואו.
כן, טורף. אז עכשיו סידרו לו מפגש עם אחד המאבטחים, היו שלושה, עם אחד, דווקא לא עם רובין, עם אחד אחר, מפגש איתו ולדבר וזה, ויצרו לו גם מפגש עם אחד הבכירים במחתרת היהודית שהוא עצר, אז זה שיחות מרתקות, כאילו, אתה יודע, שאל את הבחור במחתרת היהודית מה הוא חשב על רצח רבין, וכמעט שהוא אמר לו שהוא מזועזע, מה פתאום שיהודי יעשה דבר ליהודי, והוא כאילו, מה אתה מופתע שאני חושב כך? הוא אמר, לא מופתע, אבל תהיתי, כאילו, הוא אמר שמה שהכי קשה לו בתור ראש שבק, זה שהיו שלוש יריות. איך הייתה יותר מיריה אחת? כאילו, זה כל כך בניגוד לטול של השבק, והוא היה המון שנים ביחידת אבטחת אישים בעצמו, כאילו, בתור לוחם. מה זה הדבר שמלמדים אותך? זה לא יכול להיות שהיו שלוש יריות. כאילו, זה כאילו בלתי נתפס. כאילו, בקיצור, הוא אכול אשמה, אכול אשמה, ולא עובר לו עד היום.
אפשר לדבר על זה, באמת אפשר לדבר על זה הרבה. אני חושש קצת מהדוקוים האלה שהם באים לספר את הסיפור מזווית מסוימת. עכשיו זה נכון, תמיד כל דוקו מספר את הסיפור מזווית מסוימת ולא מזווית אחרת. אני ראיתי ראיון עם אבישי רביב. עכשיו אבישי רביב, אתה יודע, היה סוכן שבק. מי שהפעיל אותו במובנים מסוימים זה קרמי גילון. קרמי גילון ידע.
ידע שהוא קיים.
לא, וגם מה המשימות שנותנים לו. עכשיו, מה המשימות שנתנו לו? לתלות שלטים של רבין בוגד, ללכת ולהפוך דוכנים בקריית ארבע. זה מה שעשה אבישי רביב, בהוראת השבק. ולהכניס ליגאל עמיר את הרעיון, אולי צריך להרוג את רבין. זה מה שהוא אומר, שזה מה שאמרו לו בשבק. ואז אתה מסתכל על כל ההודעה של קרמי גילון, אתה אומר, רגע, שנייה, מה... אני חושב שאנחנו עד היום לא מספיק יודעים מה היה שם. כשבא אבישי רביב ואומר, מה, השבק שלח אותי להכניס ליגאל עמיר את הרעיון. כי יגאל עמיר, כשיגאל עמיר הקים את המחתרת שלו, זה לא היה, המטרה לא הייתה לרצוח את רבין, הייתה לו מטרה אחרת. להגן על יהודים בקירת ארבע. זאת הייתה המטרה של יגאל עמיר. ואני, אומר אבישי רביב, הכנסתי ליגאל עמיר את המחשבה שצריך לרצוח את רבין בשביל להפסיק את כל מה שאת כל אוסלו ואת כל מה שהיה הולך שם. אז זה מכניס את כל, אז אני אומר, זה כאילו אתה, אנחנו אף פעם לא נדע עד הסוף כל מה שקרה שם.
כמו שיש את החקירה גם של יגאל עמיר, וזה, לא מכיר את
הפרטים. כן, קיצור, זה קצת, זה מה שאני אומר, כל הדוקוים האלה צריך, אתה יודע,
כן, אני רואה שהם מיטעם, אבל זה היה לי, זה מעניין היה הסיפורים האישיים.
לא, חלילה לא מיטעם,
אלא... הסיפורים האישיים היו מעניינים,
זה תמיד מראה, זהו, זה שם את הזרקור מזווית מסוימת, ואז אתה לא רואה, אתה מאוד קשה לדעת את ה... אני לא אומר שזה לא מעניין, אני אומר שצריך לזכור שאתה רואה זווית מאוד מאוד ספציפית
שהיא. כמו שאמרת, תמיד זה נכון.
זה נכון בכל דוקו, בכל נושא, בכל דבר. כן.
זהו, זה מה שאני ראיתי.
טוב, אז בואו נעבור לפרק, לסרט העיקרי שלנו, התורף שטח פראי, בעתיד, על כוכב לכת מרוחק, שבו תורף צעיר שנודע מהשבט שלו, נאלץ לחבור לתיה, אנדרואידית מסתורית, ולצאת למסע באדמות ההפקר, בחיפוש אחר היריב האולטימטיבי. דן טרכטנברג כתב וביים, אין פנינג כתיה האנדרואידית, דימיטריוס שוסטר קולו המתנגי כדק הטורף. טוב, הטורף, כמה אפשר לדבר על זה? נתחיל ככה, מה זה הטורף? אז הטורף הוא חייזר שמוגדר כטורף על, כלומר הוא האריה, הוא טורף את כולם, הוא האדם, הוא הטורף החזק ביותר והוא מנצח את כולם, הוא חכם, הוא מהיר, הוא חזק, הוא יודע להילחם, אבל בניגוד לנושא השמיני, או לחייזר של הנושא השמיני שיש לו דם כחומצה, לא יש עזרים טכנולוגיים, זאת אומרת, הוא ידוע בעזרים הטכנולוגיים שלו, יש לו כלי נשק מגניבים, יש לו מגוון סכינים ופצצות, ורשת שעשויה סיבים שלו נקראים, והיא מתכווצת וחנית ותותח כתף, מכוון לייזר עם שלוש נקודות, סימני הקר של... ומעל הכל יש לו cloaking device, הוא רואה ואינו נראה. זה הפרק התשיעי בסדרה התשיעי, הראשון משנת 87, ארנולד שוורצנגר בג'ונגל. ב-90 היה דני גלובר, הבן זוג של מל גיבסון בנשק קטלני.
עבר לאורבן.
עבר לעיר. כן. 15 שנים אחר כך עשו עוד שני סרטים, הפעם עם החייזר מהנושא השמיני.
עורת נגלות השמיני, 2004 ו-2007. כן.
וב-2010 עוד שני סרטים, סוג של ריבוט. הראשון היה עם התורף חוזר לג'ונגל עם אדריאן ברודי.
The Predators.
כן, והשני שוב חוזר לעיר ש... לא היו סרטים כאלה טובים, יכול להיות שראיתי חלק מהם, הם היו כל כך משמעותיים שאני לא זוכר כמעט שום דבר.
אני ראיתי רק את השתיים הראשונים,
גם אני.
מחלקים את זה היום לארבע פאזות, כאילו את הפאזה של, כמו שאמרת, הראשון והשני, אחרי זה השלישי והרביעי, זה הנושא השמיני נגד התורה,
ואחרי זה... ריבוט.
הפאזה השלישית זה 10-18, ואחרי זה...
ועכשיו יש את...
השלישה של דרן טרכטר.
בדיוק, שלפני שנתיים, אני חושב, הוא התחיל מחדש את הסיפור עם טרף. חזר שוב לג'ונגל, אבל הפעם במאה ה-17, המשיך עם קילר אוף קילרס, שאתה דיברת עליו לפני איזה חודש או חודשיים.
זה היה שנה.
ממש, לפני חודש או חודשיים, שזה היה מצויר, ועכשיו מגיע הפרק השלישי של טרכטנברג, התשיעי בעולם של הטורף, שנקרא הטורף שטח פראי. טוב, אז אורן, אחרי הקדמה כזאת, מה חשבת על הסרט?
טוב, אני רוצה גם להוסיף עוד נגמר, שאני אגיד מה שרציתי. הסרט הראשון שזכרת אותו, אמרתי, ראיתי איזה שניים, את השניים הראשונים ואת השלושה האחרונים. כל האמצע דילגתי. הראשון, ב-87, אתה זוכר איפה ראית אותו? אפרופו איפה היית, אתה זוכר איפה היית בסרט הראשון?
לא.
אז אני הייתי בתל אביב, בקולנוע אסתר, בכיכר דיזנגוף.
אוקיי.
נכון, זה אסתר בכיכר דיזנגוף, כן. הייתי בן 15-87, והלכתי עם חבר שלי ספי מ-ICQ, אחד המייסדים. הוא היה חבר טוב שלי, והלכנו ביחד לטורף, והוא היה כבר בן 16, ואני עוד לא, כי הוא נולד ביולי, ואני רק באוקטובר, והלכנו בקיץ.
אבל זה היה PG-16.
זה היה מגיל 16, אני עוד לא הייתי בן 16. ואז, אני זוכר את התור הגדול, והלכנו לסרט, הטורף, כולם מדברים על הטורף, ואנחנו עומדים בכניסה, ואז הוא נכנס, ואז יש שם איזה סלקטור בכניסה, כזה, והמון אנשים, כמו בפעם, כזה, בדוחק וזה. והוא נכנס, ואז אומרים לי, אתה בן 16? ואני כזה, אני לא יודע לשקר, אני מגמגם כזה, אני...
ברור.
והספי, החבר שלי אומר, כן, כן, הוא איתי, הוא בן 16, זה בסדר. ואני אותי, נימה. תמיד ידע להסתדר.
זה מצחיק.
כן, ו...
אין שום דבר בסרט הזה שאתה יודע, שהיום אתה עובר, בא...
ואיך נהניתי מהסרט הזה?
סרט מדהים.
זה היה סרט מדהים, ויצאנו, וואו, מהסרט, והוא היה באמת רייטד R. והסרט הזה הוא PG-13, הוא כבר סרט לילדים.
טוב, כי לא הורגים שם אף בן אדם. אין בני אדם בסרט.
נכון, נכון, זהו.
זה הכל חייזרים.
אז זה דבר ראשון. דבר שני, הסרט הזה ראיתי אותו פעם ראשונה, אני חושב אי פעם, שהלכתי לסרט לבד, כאילו אני אישית, לא עם מישהו, בישראל. כאילו זה לא קרה לי, אבל אתה עושה את זה הרבה. אני בסרט, ללכת לסרט בארץ לבד, לא קרה לי לעולם.
אבל זה הסרט לקחת את הילדים שלך.
הם לא, הילדים האלה שיגו אותי. כאילו, קבעתי עם נועם, ואז הוא הבריז לי, ואז בר הצו, וגם הבריז לי, בסוף הלכתי לבד, כאילו, כבר הייתי צריך לעץ, ועד בר התקשר שהוא רוצה שאני אעבור, כבר הייתי בכל נועם. אז ראיתי לבד.
רגע, אם כבר, אז אני הלכתי לראות את הסרט לבד, הגעתי לאולם, יש את המכונה, אתה מוכר כרטיסים, האולם היה בערך, לא יודע, 20% מלא, משהו כזה מבחינת כן. מושבים דפוסים, ואז בשורה אחת לפני האחרונה, ישבו איזה שלישייה ועוד זוג, וביניהם 4 כיסאות. עכשיו, כשיש 4 כיסאות, אתה חייב לבחור כיסא ליד, אתה לא יכול לבחור אחד משני האמצעי, כי אתה משאיר.
זה כיסא לבד.
כן.
הייתי בדילמה הזאת גם.
בדיוק. אז מה לעשות, בחרתי ליד הקבוצה, אחת מהם שיותר במרכז, נכנסתי לאולם, אולם ריק. אין אף אחד. או שישבו שם כל הטורפים עם cloaking device, או שכל ה-20% של הכיסאות הדפוסים זה כיסאות שבורים. אחת לשתיים.
אחד אפשר שאתה רוצה.
ישבתי לראות לבד, אולם ריק.
לא, לא, אצלי היו אנשים.
אבל כן. יכולתי לראות כמה כיסאות שבורים יש.
גדול. בקיצור, אמרנו, זה PG-13, סרט מאוד שונה מהסרטים הקודמים. הוא באמת PG-13 באופי שלו גם. כמו שאמרת, אין בני אדם, וזה לא על כדור הארץ. אני חושב ש... אז מה שאני רוצה להגיד על הסרט סך הכל, יש חיבור, דיברנו קודם על נושא השמיני דרך הטורף, אז הם באותו עולם, ומדגישים את זה בסרט שבאותו עולם, כי התאגיד יוטני,
אין הרבה סרטים
ווינלנד יוטני.
אבל אין הרבה סרטים שמחברים. היו רק שניים באמצע. נכון. אבל השניים הראשונים לא, השניים השניים גם לא, וגם השניים הראשונים
של... נכון, שהסדרה הזאת גם לא.
זה רק הסרט השלישי שהוא מחבר.
עכשיו אתה מחבר את זה, תאגיד ווינלנד יוטני. אני חושב שהאקשן לא רע. אני חושב שהכוכב שבו מתרחשת העלילה, שזה בעצם העולם של הסרט, הוא מפותח, יש בו צמחים ויצורים דמיוניים מעניינים, נדבר על זה בספוילרים עוד, יש פה נוצרות חברויות ומערכות יחסים שמעבירים מסרים, כמו שאני נהג להגיד, קצת פשטניים. הסרט הוא יפה ויזואלית, יפה ויזואלית, הוא מענה, אבל כמו שאמרתי, העלילה, המסרים, הם לא מאוד מקוריים או מיוחדים, זה כאילו סרט הרפתקות לילדים כזה, ובתור כזה הוא נחמד. זה מה שיכול להגיד לפני הספוילרים.
וואלה. יכול להיות שאתה צודק, וזה סרט הרפתקאות לילדים, ואני לא יודע מה זה אומר עליי, כי אני, מה זה נהניתי?
איזה סרט
כיפי, איזה סרט אקשן מעולה. אתה יודע, פשוט ישבתי שם לבד באולם, ולא הפסקתי לחייך, לגרגר מרוב ענה. אני חושב שהוא, אני, אתה יודע, שוב אני צריך לומר למה אהבתי את הסרט, בלי לעשות ספוילרים בכלל, אני חושב שהוא מתכתב עם הסרטים הקודמים מצוין, כולל כמובן הנושא השמיני. אני חושב שהוא אחד הטובים בסרטי הטורף. אני חושב שהסיפור...
זה אני מסכים.
הסיפור הוא מצוין, הדמויות מעולות. לכל דמות יש סיפור, יש רקע, יש מניעים. כל הדמויות מתפתחות ומשתנות במהלך העלילה. וזו הוכחה שאפשר לעשות סרט אקשן חייזרי, שלא יהיה מטופש, אלא שהוא יהיה גם אינטליגנטי וגם מעניין, ואני אומר, יצאתי ואמרתי, כל הכבוד לדן טרכטנברג, באמת, כל הכבוד.
לא, במה איתו?
אתה יודע, אמרתי את זה על הרואה חשבון 2. יצאתי ואמרתי, וואי, ממש נהניתי, וזה היה סרט מטופש להפלי, ושום דבר שם לא היה הגיוני ולא מציאותי, ואני לא יודע איפה לשים את האצבע, ולהגיד מתי אני מתעצבן באמצע הסרט ואומר, איזה בסה שאני מבזבז את הזמן, ומתי אני אומר, טוב, זה סרט מטופש, אבל אני מה זה נהנה? ואז ברואי חשבון 2, לא חושב שאני אמרתי, אני צריך לחשוב על זה לעומק ולהגיד, איפה אני שם את האצבע על הקו שעובר בין...
כן.
ופה זה לא אותו דבר, כי אני לא חושב שהסרט היה מטופש. לא ציפיתי לקבל מסרים, אבל נהניתי מכל רגע, ואני חושב שהסרט נורא נורא אינטליגנטי, ואני חושב שהפיתוח של הדמויות היה חכם, ואת יודע, זה מתחיל, אני לא עושה ספוילרים, זה מתחיל מהדקה הראשונה של הסרט. בדקה הראשונה של הסרט אתה רואה אחד מהכלים הטכנולוגיים של הטורף, ואיך שאתה רואה את זה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אני אגיד לך אחר כך, איך שראיתי את זה אמרתי, וואו, את זה עוד לא ראיתי בשום סרט קודם.
התחלה הייתה מאוד.
נכון? ואני מדבר לפני הקרב. לפני הקרב, לפני שהם נכנסים למערה, יש שם איזה כלי טכנולוגי. אתה זוכר?
לא משנה. לא בטוח.
אני רואה את זה ואני אומר, וואו, כאילו כזה עוד לא ראיתי, וזה...
אני יודע מה נדבר.
בדיוק. וכל הסרט היה כזה מבחינתי, כי זה היה חייזרים מעניינים, וכלים מעניינים, והמצאות מעניינות, והכל התכתב נורא 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 יפה עם הסרטים הקודמים, אבל שונה, 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 שונה. הכל היה שונה. והיה עוד קרב ועוד קרב, והחייזרים, הכלי נשק היו חדשים, הם היו מעניינים. ואני אגיד את זה עוד פעם, הכל היה חדש ושונה ומתכתב. שזה לטעמי...
כי הוא בנה עולם, הוא עושה הרבה יותר בניית עולם מכל הסרטים הקודמים.
אני אגיד ככה, לכל סרטי הטורף, לכל סרטי הטורף יש את אותה נוסחה, לכולם. יש את האנדרדוג, שזה הבן אדם, דני גלובר, ארנולד שוורצנגר, וגם טרף, שאגב, כשראינו טרף, אני לא אהבתי לראות את הסרט הזה, למה? כי אמרתי, הוא לא חידש כלום, זה אותו שטנץ בג'ונגל, אנדרדוג וזה.
פה הפכו.
ופה הוא עשה משהו שונה לגמרי, ובגלל זה נהניתי. וזה שהוא הכניס את הרובוטים. אני חושב שהכימיה בין אין פנינג ודימיטריוס הייתה ממש מצוינת. אתה יודע מי זה הזכיר לי?
נו.
את שרק והחמור. לא. שרק מסתובב והורג את כולם, והחמור הולך אחריו ומדבר 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 ומדבר.
בום. אמרתי שזה סרט דיסני?
ברור. זה הכל. בטח. אבל איזה כיף זה. החיבור בין שני הפרנצ'ייזים היה נורא נורא מתוחכם, כי עד היום ראית, ראית את הקרב בין התורף והנושא השמיני, מי יותר חזק? שניהם אליט פרדטור, נכון? אבל פה הוא חיבר בשני העולמות בצורה נורא נורא חזק, וכמובן לא צפויה, באמת. היו לי כמה פעמים שהייתי, אתה יודע, ידעתי לאן תלך העלילה, והוא לקח 90 מעלות ימינה. לא המשיך את זה. אני מחסרת מאוד אינטליגנטי, אני נורא אוהב את זה שאוקיי, ראיתי כבר 1,000 כאלה. לא, זה משהו אחר. יש שתי סצנות שממש מתכתבות עם הפרנצ'ייז, אבל עושים את זה בצורה משוגעת ונורא מחויכת. יצאתי מהסרט, והדבר שהכי בא לי לעשות זה לקנות את הכרטיסים להקרנה הבאה. לא עשיתי את זה, אבל אני בטוח שאני אצפה בסרט הזה עוד פעם, אז איזה סרט כיפי, ממש נהניתי, ממש, ממש.
יותר ממני.
בטח, תראה כמה הצלחתי לדבר בלי לעשות ספוילרים, בכלל, בכלל.
אחלה.
טוב, בוא נעבור לספוילרים.
יאללה.
טוב, וואו, מה יש לי להגיד? אז קודם כל הרעיון הזה שיש כוכב לכת, שכל המינים בו בנויים להילחם אחד בשני, להיות טורפים ולוחמים וזה.
ו-everything can kill you.
בדיוק, ולנצח בקרבות המינים. ואני רוצה להגיד שגם פה על כדור הארץ זה אותו דבר, זאת אומרת, זה לא מאוד שונה, כלומר, כל
לא כל צמח פה הוא טורף, ולא כמו חיי.
כן, אבל שם זה לקחת את זה לקצה, אבל גם פה יש מישהו שטורף את הזבר, טורף את משהו אחד, מישהו שטורף את הזבר.
שרואים את היצור, אחד טורף את השני, אחד השלישי.
בדיוק, אז זה נכון
פה, אבל חללית פתאום.
אז זה לוקח את זה ככה לקצה, והחיבור בין הנושא השמיני לטורף הוא באמת גאוני, כי זה ברור ש מה רוצים לעשות ויילנד יוטני אם לא להגיע לכוכב הזה ולהביא את כל הטכנולוגיה? זה קלאסי, אני חושב שזה, אני חושב שזה רעיון גאוני. כמובן שבכל סרטי הטורף יש איזה קטע של האנדרדוג מתחמש לקראת הקרב בוס. אז גם פה הוא עושה את זה.
כי הוא האנדרדוג, אבל כי מה שהפך פה, זה הדבר הכי חשוב בסרט, שלא אמרנו אותו במפורש מפורש, אבל זה, הפרוטגוניסט זה המפלצת, זה הסרט הראשון שהוא לא האויב, הוא הגיבור. זה הדבר המעניין.
אבל לא רק זה, גם שאין לו את כל הכלים הטכנולוגיים. א', כי הוא עוד הצעיר, אז אין לו את הקלוקינג דיווייס, כל המטרה שלו זה להגיע לזה, אבל גם שהוא צריך להתחמש, אז הוא אוסף את כל
זה היה סיין ג'יימס בונד, קיו, נכון? שהוא מוציא את כל הנשקים, והוא אחד אחד, וזה הקשת עם הזה לייזר, וזה
לא, אני מדבר על משהו אחר.
על מה נדבר?
בסוף, 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 כשהוא צריך להתחמש לפני הקרב בוס.
אוקיי.
אז זה כאילו כמו בקווסט, שהוא עובר את כל המסלול שהוא עשה, והוא לוקח את הסכינים של הדשא, ואת הנחה שיורק ערס, ואת הענבים, ואת כאילו הוא אוסף את כל מה שהוא אוסף במהלך הקווסט שלו, והוא מתחמש בדברים שהם בכלל לא טכנולוגיים, הם מקומיים. וזה טוויסט.
לפני הקרב עם בסוף.
בסוף, לפני שהוא הולך להילחם
באבא.
לפני שהוא הולך להביא את המפלצת הגדולה. לפני שהם מגיעים לשם, הרי הוא מתחמש מחדש. עכשיו יש לו את התותח כתף, אז הוא מביא את הנחש הזה ושם על הכתף, שזה ממש בדיוק בדיוק אותו דבר. אז זה הייתה הסצנה אחת שמתכתבת, והסצנה השנייה זה הקרב עם המלגזה. שזה הנושא השמיני.
כן.
אז כאילו היו המון סצנות שהתכתבו, אבל בצורה מחויכת. לקחו את זה למקום ככה.
אתה אומר כמו ששוורצנגר לקח את כל הנשקים בסוף.
תמיד, גם דני גלובר לוקח את כל הנשקים, תמיד יש את
הסצנה הזאת. לפני זה שהוא מכין את כל הנשקים, והוא בודק אותם, ויש את הקשב, זה הזכיר את סצנת ג'יימס בונד כזאת, שמגיע לקיו, ובודק לזה, אם תלחץ פה, המכונית, אתה יודע, אז הוא מרים את הבומרנג הזה, ובודק את כל הנשקים, זה היה גם נכבד, כן. והזכרת היצורים בכוכב הזה, אתה יודע, הנחשים האלה בהתחלה, המפחידים האלה, שהם כאילו ארוכים, וזה, ויש את הצמחים שיורים עליך, כמו קצת כמו אינדיאנה ג'ונס, נכון? את החיצים. את החיצים האלה, והיצור בסוף הגדול שמתרפא לבד, יש את כל השטיקים האלה, כי ממש בניית עולם
של... כן, כן, כן. רציתי להגיד על המלגזה, שזה הטוויסט של הנושא השמיני, אבל הפעם מי שהיה בתוך המלגזה, זה הרעה. זה לא הטובה.
אבל הנושא השמיני, הטורף, הוא הטוב.
בדיוק. אז זה קצת ברמה של טרמינטור 2, של להחליף את הכיוונים. אז זה היה מאוד יפה. אני אגיד את זה עוד פעם, כל הדמויות מתפתחות. זאת אומרת, דק מתחיל כאין לי שבט, אני לבד, אני לא נלחם בקבוצה, אז זה משתנה. תיה הופכת להיות אנושית, כלומר, היא מבינה שיש לה אחות, אבל זאת לא אחות שלה, בעצם האחות שלה זה השבט. כולם מתפתחים בסרט, כאילו זה מאוד מאוד...
כן, אבל זה דווקא, אתה יודע, יש פה דיסניפיקציה של עולם הטורף, אתה יודע, היאוצ'ה חובר לחצי אנדרואידית ולבד הזה, ביחד איך לומדים, איך אתה יוצר לעצמך משפחה, שטוב שיתוף פעולה, מהיות הטורף לבדו.
ברור, דיסניפיקציה. אין ספק. עכשיו, זה היה ברור שהמפלצת הקטנה, זה יהיה הסטיץ', אוקיי? שלהם. שילך איתם, יהיה, איך נקרא לזה, הסיידקיק שלהם. כן, כן. והוא ילך איתם כל הזמן. והם לא, הם משאירים אותו. הוא לא הולך איתם. אותי זה הפתיע. הייתי בטוח שהוא ילווה אותם כל הזמן.
גם אותה.
הם זורקים אותה.
גם אותה זה הפתיע.
כן, זורקים אותו. כאילו, אין, הוא לא מעניין. אבל אז הוא חוזר בטוויסט שלא ראיתי את זה.
כן, באף לא ראה את זה, כן.
בדיוק. אז אהבתי את זה, את הטוויסטים האלה. את הטוויסט שהם השאיר אותו, ואת הטוויסט שהוא חוזר, ושהוא בכלל הילד. כן.
היה עוד דברים נחמדים. פנו את העולם של היאוצ'ה האלה, הטורף, שעד עכשיו הם כאילו היו תמיד בודדים, פתאום אתה רואה שיש להם כוכב, ויש להם תקסים, ויש להם משפחה, ויש היררכיה, ואח, ואבא, ויש לך להביא את הגולגול, כאילו יש להם ממש, בנו את העולם, גם שלהם כיצורים, וגם את העולם שהוא הגיע אליו, באמת שדיברנו עליו, שהעולם שהוא מנסה להרוג אותך, ראיתי המון השפעה של מלחמת הכוכבים, גם הקרבות חרבות, שהם סוג של לייטסייבר עם האדום הזה, שזה גם, אתה יודע, חרבות שחותכות כמעט הכל, וגם הבניית עולם עצמה, שהיא עשירה מאוד, כמו שגם בסטאר וורס היו בונים ממש כל כוכב לכת, עולם משל עצמו, או חולית לצורך העניין, שמאוד נחמד בקטע הזה. היה קרבות מאוד נחמדים, היה את הקרב שהאנדרואידית עם שתי חלקי גוף, הרגליים...
אני פחות אהבתי את זה, כי לא אהבתי את מה שהרגליים יכולות לעשות, זה כן, זה היה יצירתי.
גם איך, אתה יודע, מאיפה יש לתי אנרגיה, ואיך היא טוענת, ואיך זה ברגליים,
קצת לקח את זה לקצה.
זה היה נחמד. אבל היה קטע שקצת כל מה חשבתי, בהתחלה איך הוא פוגש אותה פעם, שהוא מגיע לכל פעם ראשונה, ויורים עליו את החצים, והיא אומרת לו, give me the whip, זרוק את הנשק, אני אציל אותך, ואז הוא שולח לה, ואז היא קופצת, והורק את הדרקון הענק הזה, ואתה רואה שאין לה רגליים, איך היא קפצה,
עם הסכין שהוא זרק לה?
מה, הסכין הוא העיף אותה עד לשם, והביא אותה...
היא זרקה את הסכין על ה...
אבל איך היא הגיעה לשם בקפיצה, והיא תפסה את הדרקון, כאילו היא קפצה עליו, וזה לא רק הסכין הגיע.
אני חשבתי שהיא זרקה את הסכין על הדרקון.
ואז איך היא הגיעה?
היא?
כן, אין לה רגליים, איך היא הגיעה מהקיר?
על הידיים, היא הלכה על הידיים.
אני יודע באיזה קצב היא הלכה, התגלגלה. כן, כן. קיצור, אבל היו צוונות יצירתיות, כן, אין ספק.
אני חשבתי שטרכטנברג ניסה כל הזמן להתכתב, כמו שבטרף הוא הביא את האקדח של דני גלובר, אתה בטח לא זוכר את זה.
לא זוכר.
גם בסרטים הראשונים, בסרט הראשון היה אחד, היה טורף אחד. בסרט השני הייתה חללית שלמה של טורפים. ואפשר היה לראות שם שכבר יש היררכיה וטקסים, הטקס של ניקוי של הגולגולת, והיה להם כבר כל מיני דברים. ואז בסוף הסרט דני גלובר הורג את אחד הטורף. ואז מגיעים הרבה טורפים, עושים לו השכבה לטורף המת, והם מאוד מאוד מעריכים את דני גלובר שהוא הטורף על, כי הוא הרג את אחד מהם, והם לא הורגים אותו, כי הם מעריכים אותו, ואז בסוף כל זה שמנצח, מקבל כלי נשק.
Okay.
אז הוא נותן לו אקדח מ-117. בטרף מרים את האקדח הזה. מי הראשון שישתמש באקדח? כאילו זה מתכתב.
הבנתי.
זה קצת כמו הלייטסייבר של לוק. אוקיי? אז דן טרכטנברג מנסה להתכתב עם ה...
הוא רואה את היצירות והוא חושב על זה. הוא לא סתם הולך כתב סרט מהדמיון סתם.
בדיוק, בדיוק. אז אני חושב שהיה שם כל מיני דברים כאלה, שזה היה טוב. מה שראיתי, הטכנולוגי, זה היה אומגה הפוכה שהוא
כן,
עושה
כן,
עם
כן, ה... כן, כן, הבנתי את זה אחרי זה שמשהו.
כן, כן. או הזיקים.
למרות שראו בעבר, ראינו בעבר, אתה יודע, משהו משהו אותך למעלה.
כן.
כמו בטנט, או זה, אתה יודע.
לא, ש... ברור, אבל אני חושב בתורף לא ראו את זה, ומה, הוא עולה על קרן אור כזאת.
כן, כן.
או הזיקים, הכל עם ה...
נכון.
כאילו הלייזר האדום הפך להיות, שעם השלוש נקודות, הפך להיות אומגה, הפך להיות הזיקים,
כן.
הפך להיות החרב, הפך להיות ב... הקשת.
קצת כמו בגרין לטרן כזה, שיש את זה.
כן. כל דבר, כאילו, על הקשת יש...
נכון, הלייזר האדום הזה גם.
אז זה נחמד. וכל הכלי נשק היו חדשים לגמרי. מאוד נהניתי, אני ממש ממליץ.
נהניתי לו מאוד מאוד, אבל סרט חמוד. כן, אהבתי, כן, לא שאתה תגיד, לא אהבתי, אבל...
וזה גרם לי לחשוב, אולי בעוד שבועיים, נלך לראות סרט שמבוסס על סרט של ארנולד שוורצנגר משנות ה-80. מה אתה אומר?
יאללה, בא לי, יש לך משהו?
הנרדף, משהו, לא יודע. ארנולד שוורצנגר, שנות ה-80.
עוד סרט שאני מאוד אוהב.
כן.
איזה סרטים הוא עשה בשנות ה-80 שוורצנגר? אחד, יאללה.
אבל אתה יודע שאני מאז ומתמיד חשבתי שסילבסטר סטלון יותר טוב.
אני לא חשבתי.
אני תמיד העדפתי את סטלון. חשבתי שהסרטים שלו יותר טובים, והוא שחקן יותר טוב.
שחקן יותר טוב.
אני מדבר על סרטי האקשן, לא על רוקי. על הרמבוים למיניהם, ועל... היה לו כל מיני.
מעבר לשיא, והיה את הסיכון... סיכון... איך קוראו לזה? בשלג, בערים.
כן, 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 כן. אז אני אהבתי יותר את סטלון, הם הלכו ביחד.
כן, כן.
בסדר, אבל...
עד שהם נפגשו ביחד, אינדיספנסיבל.
היה לו את הסרט של על המאדים, טוטל ריקול.
בכלל, כן, כן, אחד. לא יודע, כל סרט הזה היה מטורף. הוא עשה סרטים יותר טובים. יותר טובים.
אוקיי.
הרגע אמרת, טוטל ריקול, ראנינג מן, פרדטור, היה אז קומנדו, היה...
קומנדו היה ראשון, לדעתי.
לאסט אקשן אירו.
לא אהבתי.
יו, איך אהבתי. זה היה פרודיה.
נכון.
אחלה שחקן.
טוב, אז בעוד שבועיים נראה את הנרדף.
כן, פעם עם גלן פאוול נראה לי.
נכון. את הפרק הזה אני ערכתי. ואם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם רוצים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com. חשבתם שהפודקאסט מעניין. שתפו אותו בחברים, דרגו אותו באפליקציה, ובזה סיימנו. היום נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.